ברוכים הבאים, מה שלומכם? אתם המאזינים, הרוקנרוליסטים של העסקים. ברוכים הבאים לפרק נוסף מתוך הרוקנרול של העסקים, המקום שבו סיפורי החיים והעסקים נפגשים בהרמוניה. אז קודם כל אני אתחיל בזה שאני וכל הצוות בפודקאסט הזה נשמח שתדרגו אותנו בספוטיפיי, באפל, בגוגל, וגם שתלחצו, לא לשכוח, ללחוץ על עקוב, הרשמה, כמנויים, וכך תוכלו להמשיך לקבל את כל הטוב הזה הלאה. אם תרצו לקבל הודעות שקטות בקבוצה שקטה בוואטסאפ, אז יש לכם את כל הלינקים והלינק לוואטסאפ השקט ממש כאן למטה, בתיאור של הפרק, וכמובן, אני תמיד מאושרת לקבל מכם הודעות. אז מה הולך להיות היום? היום אנחנו צוללים לתוך סיפור אישי ומקצועי של חוזק, התמודדות ותקווה. בפודקאסט הזה יש לי את הכבוד לארח את אורית צין. ואתם יכולים לראות אותה כבר. אהלן אורית.
היי, מה נשמע?
בסדר, אז אני אספר עלייך קצת. אורית צין היא מטפלת במתמודדי סרטן ומחלימים. את גם מטפלת בעוד אנשים עם מחלות כרוניות. היא מלווה את המטופלים שלה דרך המסע הקשה ביותר בחייהם. מוציאה לאור את הגבורה והאומץ שתבונים בכל אחד מאיתנו. אז תצטרפו אליי כשאנחנו בעצם הולכים להתוודע לעולם הייחודי של אורית, ונלמד איך אפשר למצוא את האור בתוך החושך. נלמד עוד דרך, אתם יודעים. ומי כמוני שמתמודדת עם דיאליזה של כל כך הרבה שנים, נו, אתם כבר יודעים, זה הולך להיות מרתק גם בשבילי. בואי נשמע את הכלים שלך ונרחיב, נגדיל את ארגז הכלים. אז כן. אז כאן פז מוסקוביץ' המגישה, למי שעדיין לא מכיר, מנכלית סופרקאסט, פודקאסטים לעסקים, יוצרת, כותבת, מרצה ושחקנית. אני זו המחוברת למכונה יותר מ-30 שנה, חיה ובועטת וגם לא משתינה, בפודקאסט מפוצץ השראה. בתפילת החזרת כל החטופים ושמירה גבוהה על החיילים שלנו. הרוקנרול של העסקים, סיפורי השראה עסקיים, ניתוחים מרתקים, אנחנו מתחילים. גו.
הרוקנרול של העסקים. פודקאסט מפוצץ הצלחה. סיפורי עסקים וניתוחים מרתקים. בהגשת פז מוסקוביץ'. מאסטר קואוץ' ומנכלית סופרקאסט. בונים פודקאסטים מנצחים לעסקים.
אורית צין, אז בואי נתחיל בזה שתספרי לנו איך הגעת למקום שהוביל אותך להיות מטפלת במתמודדי סרטן ומחלימים. אני אוהבת התוספת הזאת של ומחלימים, כי נגיד בעולם שלנו, בעולם הדיאליזה, אין לא את זה ולא את זה. אז בואי תספרי, מה הוביל אותך במסע האישי שלך לזה?
מאיפה להתחיל? אז כן, מאיפה להתחיל? כי אני יכולה לספר שאני אחות במקצועי. במשך שנים עבדתי במגוון תפקידים במערכת הבריאות. ובמקביל התחלתי ללמוד את כל הנושא של פתחתי קליניקה והתחלתי לעבוד עם אנשים ולעשות עבודה רגשית מאוד עמוקה על כל מיני נושאים.
זאת אומרת, מה התחלת ללמוד בעצם במקביל לזה שאת אחות?
התחלתי ללמוד אימון רגשי, אימון תודעה.
ואת אחות איפה? באיזה בית חולים?
הייתי אחות בטיפול נמרץ ילדים.
זה חשוב לספר, היית בטיפול נמרץ ילדים.
כן. היה מאוד מאתגר.
מאתגר מאיזו בחינה?
מאתגר כי זה מקרים מאוד קשים ומורכבים, אבל אני תמיד מצאתי שאני צריכה להיות, שאני יכולה להכיל. שיש לי את היכולת להיות במקומות קשים ולהכיל את זה טוב. ושם גם מאוד אהבתי את השיחות עם ההורים, מאוד אהבתי לתת ערך, תמיד.
זאת אומרת, כבר עשית את זה עוד לפני שידעת שאת עושה את זה.
כן, תמיד הלב שלי נמשך למקום של טיפול, עוד לא ממש ידעתי שאני רוצה לעשות את השינוי הזה, אבל בהמשך עברתי לתפקידים שהם פחות קליניים ויותר עבודה של בקרה ויותר עבודה של קשר עם אנשים, ופשוט ישבתי שעות עם אנשים בבית חולים.
שם בבית החולים.
כן, בתור אחות קשר,
ככה זה נקרא, אחות קשר?
כן.
מה אומרת ההגדרה הזו?
זה לבוא ולבקר את כל המאושפזים של אותה קופת חולים שבה עבדתי, ובתוך הביקור אז לשמוע מה החוויות שלהם, ואיך הם מתמודדים, ואז לתפור להם תוכנית שחרור, ושם ממש אהבתי.
כי מה? מאוד,
כי זאת אני, זו המתנת אל שקיבלתי. אני אוהבת אנשים, אני מחוברת לאנשים, ובאיזשהו שלב הרגשתי שזהו, אני צריכה גם לעזוב את תפקידי כאחות, ולהתמסר באופן מלא, כמטפלת, כמאמנת.
איך מקבלים את האומץ, הזה, פתאום להפסיק להיות זכירה?
אז זהו, שזה לא היה פשוט. כי אני באתי מבית של שני הורים שכירים.
סודרים,
מצחה עבודה מסודרת, עם כל הזכויות, וזה לא היה לי פשוט.
כמו שהיה לך בעצם בבית החולים, או בקופת החולים,
כן? זאת אומרת, כן, כל פעם עזבתי מסיבה מסוימת, זזתי. כל פעם הייתי קשובה לרצון שלי וזזתי. ידעתי לעשות את המעברים האלה. וזהו, ואחרי וכשעזבתי, לקח לי שנתיים של התבשלות. לתפוס את האומץ וללכת לשליחות חיי.
רגע, אז אני רוצה לעצור אותך בנקודה הזו ולשאול אותך, הרי את אומרת שזזת, כל הזמן זזת, עדיין זזת כשכירה.
נכון.
באזור הנוחות.
נכון.
אוקיי?
נכון.
מה הייתה הנקודה, האירוע המכונן, לא חייב להיות איזה אירוע גדול, אבל איזושהי נקודה שבה ישבת אולי עם עצמך, אולי קרה משהו, שאמרת, פאק איט, אני עוזבת את אזור הנוחות, ואני עוברת להיות עצמאית, לפתוח עסק.
האמת שהיה איזשהו אירוע כזה מכונן, שבאמצע יום בעיר מתקשר אליי רופא הנשים שלי, ומודיע לי שבדיקת פאפ שעשיתי לא תקינה, זה לא סרטן, אבל זה היה תאים טרום סרטניים דרגה 3. לא התרגשתי מזה, זאת אומרת, עשיתי איזושהי פרוצדורה, ובתוך הפרוצדורה הזאת היה איזשהו סיבוך קל, ומצאתי את עצמי מאושפזת בבית חולים עם איזשהו, עם דימום, ושם זה היה הזמן חשבון הנפש שלי, שהגיע הזמן לעשות שינוי. הבנתי שמשהו פנימי מאותת לי שאני צריכה כבר לזוז, כי כבר שם הייתי במקום שמאוד רציתי כבר לזוז מהעבודה שלי, זאת אומרת, לצאת כבר מתפקידי כאחות, ולהתמסר ב-100% לקליניקה. והבנתי את זה, כי עשיתי את זה במקביל. עבדתי בבוקר ובערב קליניקה, והחלטתי שזהו.
שאת נותנת את כל כולך לקליניקה.
כן, ופשוט קמתי ועזבתי, למרות שכל הקולות מסביב אמרו לי שזו טעות.
שמתם לב, תמיד, כשכולם אומרים לכם שמה שאתם עושים זו טעות, תדעו שזה הדבר הנכון.
נכון, כן. ואני מברכת יום-יום על המעבר הזה, ואני אגיד עוד משהו, שכל חיי שמתי את עצמי במסגרות. צבא, מיד, לא טיול, לא נסעתי לטיול, מיד התחלתי לעבוד.
מיד לימודים, להיות אחות.
מיד לימודים, וואו. תואר שני. אז שוב, עבודות. ואז, כשיצאתי לעצמאות, גיליתי שאני מה זה לא מוסדית, שאני מה זה שונאת מסגרות, שאני אף על זה שאני עצמאית, שאני קמה בזמן שלי, בונה לעצמי תלוז. וואו, זה עשה לי רווחה, רק זה, עוד לפני השליחות. הייתה לי רווחה שיש לי את החופש שלי. ואני לא בן אדם של מסגרות בעצם. למה 20 שנה הייתי במסגרות? שאלתי את עצמי.
מדהים.
אז כן, אז זה היה לי ועד היום.
כן, עד היום את כאילו בחוויה, את הודעה על זה? את מודעת לזה?
כן.
איזה קטע? אני כן. נגיד, כי הייתי בכל חיי שכירה שבועיים, פיתרו אותי כמובן. הייתי מזכירת מערכת עיתון, אחרי שבועיים בא אליי המנכ״ל, הוא אמר לי, נשמה, את יודעת שאני אוהב אותך, אני מת עלייך. לא, מתאים לך להיות שכירה, את לא שכירה. אז אין לי את החוויית הודעה הזו שאני עצמאית, ושאני אדון לעצמי, לפעמים נראה לי אפילו שאנחנו עובדים יותר קשה. את לא מרגישה את זה?
אני אגיד גם שלי, המעבר להיות שכירה היה טבעי, כי זה מה שהכרתי. ודווקא כשהכרתי את ניר בעלי...
המעבר להיות שכירה או עצמאית?
אז לא, להיות שכירה. לא הייתה, מה זה עצמאי, מה פתאום?
הבנתי. הלהיות שכירה היה טבעי.
כן, מהבית כן. שבו גדלתי. וכשהתחתנתי עם ניר, שהוא כל חייו היה עצמאי, וגם הוא כמוך לא יכל להיות שכיר אף פעם, מגיל 18 יש לו עסקים.
ניר צין, שתעקבו גם, 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 כן. גם לו יש פודקאסט כאן. כן.
ואז נחשפתי לעולם הזה, וממש מצחן בעיניי. אז קיבלתי את האומץ לעשות את המהלך, וכל הזמן גם עשיתי הכנה, הלכתי לקורס ללמוד בכלל מה זה עסק עצמאי, קורס ממש של בסיס. של להבין בכלל לקראת מה אני הולכת. מה שאני כן יכולה להגיד לאישיות שלי, שכשאני רוצה משהו, אני בסוף מגיעה אליו, אני לא מוותרת. אין סיכוי שהייתי מוותרת על זה.
וכשאת מספרת שגילו לך תאים טרום סרטניים ונשארת מאושפזת עם דימום, את אומרת, כאילו, סיפרת כאילו עברת איזה סתימה בשן. ככה זה גם היה? אני לא כך מאמינה.
לא, היה לי שם משבר, אבל אני, מתוך מקום של משברים, אני נכנסת פנימה ומוצאת את התשובות. שואלת עצמי לשם מה. וזה גם מה שאני מלמדת, מתמודדי סרטן.
תסבירי.
אני מלמדת אנשים בעצם, אנחנו לא שואלים למה, אוף, למה זה קרה לי? לא. יש לך מצב שאתה מתמודד איתו? תשאל לשם מה. מה אני צריך ללמוד? לתוך מה אני צריך להתעורר? אולי זה שינוי. אני אומר שהרבה מתמודדי סרטן, חלק גדול ומשמעותי מההחלמה שלהם, זה לעשות נקודת מפנה ולצאת מעבודה שהם לא אהבו, אל משהו אחר, ואני מעודדת את זה מאוד. יש אנשים שאני מלווה שעזבו מקומות עבודה ו...
הפכו את החיים שלהם.
הפכו את החיים. ואני אומרת להם, זו ההחלמה שלכם.
זאת אומרת, לעזוב מקום עבודה ומה לעשות, ששם זה נקודת ההחלמה?
למשל, יש אישה יקרה שלי, ויטי, שהיא אמרה לי, אני לא סבלתי להיות שם כסחירה, ואז בדרך כלל הסרטן גם עוצרים את הכל על ימי מחלה, קצבאות, יש אתנחתה. ואני אומרת להם שמתוך האתנחתה עכשיו, הקצבאות מבחינתי משרתות את ההחלמה שלכם, בזה שתלכו ללמוד ותלכו לבנות את הדבר הבא. כי לחזור לעבודה שאתם לא אוהבים, זה טריגר לחולי. ואמרתי, בשום פעמים ואופן לא, אז הם בונים את עצמם במהלך השנה שהם תחת קצבאות ותחת איזושהי מעטפת של, את יודעת, ימי מחלה או...
כן.
הסרטן עוצר את הכל, ומשם בונים מחדש. אני אומרת את זה בצורה הכי נחושה, ואני מאוד מאמינה בזה. שלא לחזור למקום שאתה לא אוהב להיות בו. במיוחד למי שהגיע לנקודת קצה כמו סרטן.
ואם אני אשאל אותך על אנשים שמתמודדים עם בעיות רפואיות כרוניות אחרות, אוקיי? שים לב, לא אהבת להגיד מחלות. אוקיי? אז...
אתגרים רפואיים.
אתגרים רפואיים. נהדר, תודה. אז מה להם היית אומרת שזה כרוני?
אני לא מאמינה במילה כרוני.
אני אין לי כליות, יש לי כליות שלא עובדות. זה כרוני לכל החיים. אז מה זה אומר? איך את יכולה להטיל את המשפט הזה עליי? אני אשמח לשמוע.
תראי, אז אם אני...
וללמוד.
אני מאוד מאמינה, שוב, לא יודעת אם יהיה לנו עוד זמן להיכנס קצת, באמת למה אני בעצם מלמדת.
בטח, ניכנס לזה, ברור.
לעשות שינוי תפיסתי עמוק, שדרכו, אתה משחרר אחיזה ממחלה, שוב, מהתודעה שלך. שדרכו אתה מבין מה הדפוסים שמחלישים את הגוף שלך. שדרכו אתה משחרר רגשות מודחקים, שלא ידעת שהם בכלל מודחקים. ובמקום הזה, מערכת החיסון שלנו מתחזקת, והיא זו שמחדשת את הגוף. זאת אומרת, היא זאת שמרפאה את הגוף. התאים מתחדשים כל הזמן. ובעצם, כשלי מאוד כואב, ואני אגיד כואב, לשמוע כש... מתמודד סרטן מגיע ואומרים לו, תשמע, זה כרוני לכל החיים, או בסדר שעכשיו אתה, אין כלום בגוף, כאילו אתה כבר, הם לא אומרים החלמת. הם אומרים, כרגע הסרטן רדום, סביר להניח שהוא יתעורר.
זה כרוני. זה נורא, זה נורא. זה ממש לייצר מציאות.
בדיוק.
את עד כמה פעמים אמרו לי שזה גם משפט מהמופע ההרצאה שלי מחוברת, אני אומרת, אתם יודעים כמה פעמים... אמרו לי שנשארה לי עוד שנה אחת לחיות.
בדיוק.
כמה רופאים אמרו לי שנשארה לי עוד שנה אחת לחיות והם כבר מתו מזמן?
בדיוק, אבל את, סביר להניח תודעתית, התעלית מעל התפיסה הזו, ולא נתת למחלה להיות ניכרת על הגוף שלך. לא נתת לחולי מקום, ולא נתת לו תוקף בתודעה שלך.
יש ימים שכן, את יודעת, אנחנו לא מושלמים.
בסדר, אבל עדיין, גם כשאני מסתכלת עלייך, אז
מה את רואה?
אני לא רואה את המחלה.
זה כיף. ייי.
כי יש אנשים שלא, החולי,
אפילו שעשיתי ככה, ייי, תראה את בוט שהיא לא מתקפלות, אבל עדיין. אוקיי. כי מה?
כי משהו בתודעה שלך משאיר אותך מתפקדת, חיונית, שמחה. ואת לא נותת, את לא, את יודעת, התכווצ'צ'ת לתוך מקום של... כן. של חולי, ואני רואה את זה, אני אומרת לך שאם אני חוקרות פה את התודעה שלך, תראי שזה משהו שאת עושה בתוכך באיזשהו תהליך פנימי שאת שומרת את עצמך בריאה.
יש לי איזה משהו שאולי זה גם טיפ לכם המאזינים, יש בי איזה משהו שעושה דווקא, שאם יגידו לי שאני עומדת למות, ואמרו לי באמת כל כך הרבה פעמים, שהרופאים האלה אני פשוט... נראים לי פתטיים, מי שאומר לי את זה. מי אתה שתחליט עבורי מתי אני אמות? אז מה אם זה כתוב בספרים?
את יודעת, זה ממש נכון. ואני גם אומרת לאנשים שמתמודדים, אני אומרת להם, תראו, רופא לא יכול לחזות עתיד. מאיפה אתם, גם אם יש אחוז אחד, מאיפה את יודעת שאת לא מהאחוז
נכון.
הזה? מי מאיתנו יכול לחרוץ גורל, גם לא רופא, סליחה, לחרוץ גורל של בן אדם ולהגיד לו, אתה אין ריפוי במצב שלך. אותו בן אדם, האמונה הזאת, זה תפיסה. זה תפיסה ש... אני אגיד פה משהו קיצוני, את מרשה לי?
בטח.
שתפיסה יכולה לגמרי לקדם חולי, ויכולה גם להמית אותנו, תפיסה כזאת. ממש ככה.
לגמרי.
תפיסה יכולה להמית. עכשיו, אני כן אסביר למה אני מתכוונת.
בבקשה.
שאם בן אדם עכשיו מקבל איזושהי הבחנה, בוא נגיד... את יודעת מה, גם חולי דיאליזה, לא חולי, מתמודדי, מטופלי דיאליזה, יכולים לצלול לתוך ייאוש, לשכב במיטה, לשים את השמיכה.
רובם.
לשים שמיכה על הראש, ואז אין לך בכלל רצון להישאר כאן, אתה לא מוצא, הם לא מוצאים את האור.
נכון.
את מבינה? וזו תפיסה שהיא לא תקדם את ההחלמה שלהם.
נכון. כי באים הרופאים, ואומרים, עכשיו תבינו, זה לא רק על דיאליזה, כאילו, קחו את זה לכל מקום שאתם מתמודדים איתו, לא רק בקטע רפואי, דרך אגב, אבל אנחנו מתמקדות בפרק הזה על הקטע הרפואי.
נכון. אז גם מתמודדי סרטן.
כן.
אני אומרת להם, טוב, זה כבר קרה. לא בחרתם בזה. לא רציתם את זה.
את שיש מטפלות שאומרות שבחרנו בזה?
לא.
גם סרטניים, גם סכרתיים, גם דיאליטיים. אני הייתי אצל מטפלת. אני פיתרתי אותה לאלתר באותו יום, אבל לא אמרתי לה את זה. שהיא בשיח חוצפה אמרה לי, את כבר, כי אני מילדות מתמודדת עם מחלת כליות, זה אני יכולה להגיד מחלת כליות, אמרה לי, את בחרת את זה. ילד בוחר להיות חולה?
אז אני יכולה להסביר לך, להסביר לך את זה מנקודת מבט קצת שונה. אני... לא חושבת שבן אדם במודע בוחר את זה בשום פנים ואופן.
כן, לא, אומרים התת מודע.
נכון, אבל זה בדיוק העניין.
מה?
שאת צריכה לחשוף את התת מודע שלך כדי להבין אחיזה בתודעה. מה זה אומר אחיזה בתודעה? אנשים אוחזים את המחלה באופן לא מודע, יש רווחים. אני רואה כל הזמן רווחים, ואני חושפת, זה מה שאני עוזרת למתמודדי סרטן, לחשוף את הרווח, לשחרר אותו.
איזה רווח לך היה כשהיית מאושפזת והיה לך חשד לגידולים סרטניים?
חד משמעית, רציתי שאני אפילו היה עוד משהו שהיה עוד יותר מובהק, שיום אחד אמרתי, לא רוצה ללכת לעבודה הזאת יותר, לא רוצה ללכת לעבודה, נמאס לי, כבר הלכתי בחוסר רצון, ואמרתי, יאללה, שאני אשבור איזה יד, ואז אני אהיה בבית.
ככה אמרת.
ככה אמרתי, ואז...
Oh my God.
אז הבריאה לא נותנת, זה לא תוכנית כבקשתך, אתה משדר משהו.
והיקום מקשיב.
ובאמת אותו יום עשיתי תאונה של... כן. על שמחתי.
הלם.
כן, לשמחתי כולם בסדר, אבל...
וואו.
הבנתי שאני מאוד צריכה להיזהר בבקשות שלי, ואני צריכה לקום ולעזוב ולא לייסר את עצמי.
וואה.
כן. אני לא צריכה לייסר את עצמי בלהיות בעבודה שאני לא אוהבת. זהו. לא שלא אהבתי, היה לי מאוד טוב שם, אבל זה כבר... זהו, הייתי צריכה לזוז משם. צו הלב
הלזוז,
שלי...
הלזוז הזה זה דבר מאוד חזק.
כי צו הלב משך אותי משם. היה לי נהדר שם, אנשים מהממים, עבודה טובה, התקדמתי, הגעתי לתפקיד בכיר יותר. אז זה לא זה. אז הלכתי עם צו הלב שלי, וכשאנחנו מתנגדים לצו הלב, אני אומרת, זה עד כדי כך, יכול להגיע גם חולי. כי אנחנו באי שקט, אנחנו לא במקום שלנו, לא טוב לנו, אנחנו מתוסכלים.
גם בחיים האישיים, היית אומרת? נגיד זוגיות, את נתת דוגמה עבודה, מה עם זוגיות, נגיד, גם יכול להביא מחלה? כשמתייסרים?
אז זה לא הבן זוג, זה לא הבן זוג שהביא לנו את המחלה, זה התפיסה שלנו, כאילו ההתמודדות שלנו עם הזוגיות. הזוגיות היא השלכה של איזשהו מקום פנימי. אוקיי? אז זה לא שהוא גורם לי למחלה, זה נגיד הקורבנות, אם יש לי איזשהו דפוס קורבני, דפוס קורבני דרך אגב מאוד מחליש, לא משנה אם זה בנושא בריאות, בתוך זוגיות, אז אני צריכה לנקות את דפוס הקורבני שבא לידי ביטוי מול בעלי. לא הוא גורם לי, אוקיי? למחלה, לדפוסים שלי.
וואו. חזק מאוד. זאת אומרת, קחו אחריות. אם אתם בקורבנות, קחו אחריות. זה לא האדם האחר, זה אתם.
לגמרי. עכשיו, זה לא אתם ממקום האשים חס וחלילה. זה אתם ממקום שקחו את זה להתבוננות פנימית ותנקו כבר את הדפוסים שלא משרתים אתכם. אם זה גורם לכם סבל ואי שקט, זוזו משם. תחקרו פנימה. זאת אומרת, אני באה ואני אומרת, בואו נוריד את הדרמה. גם כשיש סרטן, בואו נוריד את הדרמה מהסרטן. שואלים אותי, לא קשה לך כל יום, אני פוגשת מבוקר עד ערב מתמודדי סרטן.
וואו, באמת, לא קשה לך?
לא.
איך?
כי אני לא רואה מחלה. אני רואה תנועה בתודעה. אני רואה תיקון נשמתי.
וואו.
זה מה שאני רואה. אני לא רואה מחלה, אז אני לא מתרגשת ממנה גם. אני אומרת להם, עכשיו, יש הרבה כאלה שנכנסים למקום קורבני, ואני רואה איך הם שוקעים לחולי, ואני ממש מרגישה איך אני עוזרת להם, אני שולפת אותם משם, בזה שאני לא מרחמת עליהם. עכשיו הם מתמודדים, טיפולים, פיזיים, קשה. כאילו אני אומרת להם, אני מבינה שהמציאות שלכם מורכבת, אני לא ממעיטה מההתמודדות. אבל סליחה, התפיסה הזאת רק מחלישה, ואז אנחנו חוקרים את התודעה, נכנסים לתת מודע, ואני עוזרת לו, אני ממש עוזרת להם לצאת מהתפיסה שמחלישה אותם. וללמוד להתייחס לסרטן אחרת לגמרי.
אני שותקת כי אני חושבת, זה מעניין. אני מנסה לדמיין מה קורה בחדר הזה איתך. איך את עושה את זה? תכניסי אותנו לחדר.
אוקיי, אז קודם כל אני עוזרת לאנשים להוריד את הדרמה מהסרטן. תירגעו. קודם כל,
איך?
הסרטן,
כן.
הוא לא
זה דבר נורא מפחיד.
לא.
נורא מפחיד, שומעים סרטן, שומעים ישר מוות.
נכון, זה התפיסה. אבל אני מסבירה להם מההתחלה שהסרטן הוא לא הסיפור, הוא לא הגיבור בסיפור שלנו בכלל.
הוא מה?
ואת יודעת, כל התהליכים שאני מעבירה, אנחנו לא מדברים על הסרטן כמעט. אנחנו אך ורק עושים עבודה שורשית פנימית, שהיא השורש לחולי. זאת אומרת, הסרטן, לא, אני לא יושבת, זה לא קבוצת תמיכה למתמודדי סרטן שיושבים ותוכנים, סליחה שאני אומרת המילה, אני לא,
תוכנים את הכאב,
תוכנים את המחלה ואת הסימפטומים, ומציפים ומציפים, ואוקיי, מה? אני אומרת, אני לא רוצה לגעת, הסרטן, אני שואלת בן אדם, מה יש לך? בסדר, אני צריכה לדעת. ואז כל העבודה היא פנימית, ואז אוטומטית הוא מבין שרגע, רגע, יש פה הרבה מעבר לטיפול הפיזי.
איזה שאלות היית שואלת אותנו כאן, אותי, את המאזינים והצופים, כשאלות שהיית שואלת בחדר, ושיכניסו אותנו באמת למקום פנימי כדי להבין את הדברים שאתה, מה התפיסה שלנו לגבי ההתמודדות?
כן, אז קודם כל, כל בן אדם, לכל אדם יש את המסע שלו. אז אני קודם כל עושה עם בן אדם איזושהי מפה להבין בכלל מה הדברים שאתה מתמודד איתם שקשה לך.
בכלל, בלי קשר למחלה.
כן. ואז הוא יכול להגיד לי, נגיד, חרדות. אני קם, אני לא ישן בלילות מרוב פחד שיקרה לי משהו, אז אני מבינה כבר שיש לנו פה נתיב עבודה על שחרור הדאגות והפחדים. בהקשר הזה אני רוצה להגיד שלא חייבים, משהו מאוד יפה שאני נורא אוהבת לעשות, שאנשים שמחלימים ועוברים אצלי תהליכי עומק, הם גם לא מפחדים שהסרטן יחזור. העננה הזאת מתפוגגת.
מה את אומרת?
כן.
וואו.
כי אני מלמדת אותם איך לשחרר את התסריט המפחיד.
וואו.
ואני מלמדת אותם גם, הם מבינים לעומק מה הביא את הסרטן. הם מרפאים לעומק, את יודעת, מקומות פנימיים בתוכם, אחרי שאנחנו עושים את המפה, אז אנחנו מעמיקים פנימה. ואז הם מבינים שהסרטן הוא לא סתם פתאום ינחת ביום בהיר אחד. הם מבינים שסרטן מגיע כדי לעורר אותנו למשהו. ואם אני כבר ערה ומודעת ועושה עבודה פנימית, אז הגוף שלי יאזן את עצמו באופן טבעי.
אז איך את מסבירה שילדים מתמודדים עם סרטן? זה אמור להעיר בהם משהו? מה, כאילו, תינוקות?
בתפיסה שאני מאמינה בה, דווקא הייתי הולכת לאימא, לתפיסה של האימא. עכשיו, עוד פעם.
שמה? רגע, תסגרי לי את הפינה הזאת, שנייה, התפיסה של האימא שמה?
כן.
שלא יכולים, שהיא דואגת, מה?
גם דאגה, אם אני שמה דאגה על הילד שלי, אני באופן לא מודע, שוב, אני לא רוצה שזה יישמע חס וחלילה ממקום מאשים, זה ממש לא. אבל בואי נגיד שמגיעים אליי שרוצים לטפל בילד, אז אני אומרת, בואי קודם כל נראה איפה התודעה של האימא מונחת, דאגות, חרדות, זה תודעה שמושלחת, לא באופן מודע חס וחלילה. ולכן גם אותה אימא צריכה לחקור פנימה מה קורה בתוכה, ביחס לבריאות חולי.
מעניין, אני מסתכלת רגע על אימא שלי, שעושה דברים שהיא גם, היא לא גם, היא מטפלת באנשים במיוחד עם חרדות, וכל הילדות שלי הייתה אומרת לי, שימי גולף שלא תהיה חולה. זה המשפט. שימי גולף שלא תהיה חולה, שלא תהיה חולה, שלא תהיה חולה. זה מה ששמעתי כל הילדות שלי. בגיל 12 אני הייתי חולה. עם מחלת כליות, אוקיי? ודווקא היא זו שהנדסה לי את התודעה לתודעה חזקה שלא מזדהה עם חולי. זאת אומרת, היא כנראה עשתה איזשהו שינוי 180 מעלות, ובאמת בזכותה, אני, איך שאני היום.
לגמרי.
אבל אני זוכרת שכילדה, אני שנאתי, אני עד היום שונאת גולפים. אני לא מסוגלת לשמוע על גולף.
כן.
כי שימי גולף שלא תהיה חולה, לא חולה המשפט הזה. מעניין מה שאת אומרת, כן. שבאמת שווה לבדוק את האמא או את האב.
כן.
או את האבא.
כן.
זה יכול להיות משהו של תשומת לב מהעולם, גם ילדים וגם בוגרים?
תראי, חד משמעית.
מחלה?
חד משמעית. אנשים מקבלים עיטוף, תשומת לב. לא מזמן גם היה סיפור עם מישהי שהקשר התלות, זה מחזיק קשר מאוד תלותי ועמוק עם הבנות שלה, כי כל פעם שהיא לא מרגישה טוב, כל הבנות מתאספות סביבה.
זה מתחזק לה את הלא להרגיש טוב.
זה מתחזק את המחלה. כי, כן, אתה לא להרגיש טוב, אתה מחלה.
כן.
וכשאתה מבין את זה, והרבה פעמים זה מהשפעות רב-דוריות, אני חוקרת ממש חזק את הסיפור הרב-דורי, ואת רואה ממש איך זה עובר, תיקונים כאלה, את יודעת, ריפוי שעובר בין הדורות, שאז זה מגיע אלינו, ואנחנו צריכים לעשות את הריפוי הזה. אבל כשמגלים את ההשפעה הרב-דורית, אתה קודם כל מבין שזה בכלל לא אתה. זה אנרגיה שמולבשת עליך, אוקיי? זה איזשהו משהו של סבתא שאני חווה אותו עכשיו.
אוי ואבוי, זה מה שאני חושבת כל הזמן, שסבתא שלי וסבא שלי שורדי שואה.
כן, יש השפעה חד משמעית.
את חושבת?
אני מקבלת המון מתמודדי סרטן, שהם דור שני ושלישי ל... לא, לא, זה לא, לא, לא אמור להעלות.
מה? זה לא. בגללם?
לא, יש דפוסים שואתיים. אוקיי, יש דפוסים שבעצם חרדות. חד משמעית. יש מקום.
תני דוגמה ממקרה שטיפלת בו והוא היה ילד או נכד לשורדי שואה.
כן, יש דווקא הרבה.
לא חייבת להגיד שמות כמובן, אבל תני לנו סיפור, דוגמה.
זה פשוט סיפורים, אני צריכה לחשוב על כל הסיפור של אותו אדם, אבל כן, שזה בן אדם שהייתה בו תפיסה מאוד של קושי לראות את הטוב. תמיד רואים מה התרחיש הגרוע, תמיד לראות מה לא עובד. את מבינה? ואז כשקורה כזה מצב של מחלה, אז זה ייאוש מאוד עמוק שמאוד קשה לצאת ממנו. וזה בדרך כלל אנשים שהיו חרדתיים כל חייהם, גם הדור שני ושלישי, סופגים את הכאב וסופגים את החרדות של ההורים וחיים את זה, כאילו הם בעצמם...
היו שם.
הם שם, כאילו הם חיים...
וואו.
במין חרדה קיומית, אבל בכלל אין פה, בסדר, המציאות עכשיו היא מציאות אחרת, אבל אתה חי מציאות לא שלך.
מדהים. מדהים כמה זה משפיע, ואנחנו, אנשים לא מודעים לזה.
כן.
עד כדי כך. יש, איך היית מגדירה את השיטה הזאת שאת עושה בה? אני קוראת לזה עסק, אתה יודעת, את עסק.
כן.
את רואה את עצמך כעסק בכלל?
בטח. לגמרי.
איך זה בא לידי ביטוי?
פעם, זה התנגש לי. כי את הרבה מטפלים, השליחות שלהם היא לא עסק.
לא נעים להם לקחת כסף.
זה לא נעים. נכון, אבל אני עשיתי פריצה ככה לפני שנה, שנה וחצי, שהחלטתי שזהו. מאס לי קצת ללקט לקוחות, כאילו היו לי תמיד קליניקה עובדת, אבל רציתי להגיע למסה של מתמודדי סרטן. עשיתי סדנאות למתמודדי סרטן, אבל שוב, רציתי עוד. כי הבנתי שיש לי מתנה מאוד גדולה שאני לא יכולה להשאיר אותה אצלי. זה תסכל אותי.
וואו.
אז עשיתי תוכנית שיווקית מאוד מאוד משמעותית וגדולה ויקרה, ופרצתי.
כן? מה?
פרצתי.
אגדירי פרצתי.
זאת אומרת שהיום אני כבר תקופה ארוכה עם רשימות המתנה, והקליניקה שלי ממש מלאה, ופגשתי עשרות, אולי זה כבר מאות מתמודדי סרטן, שהצלחתי להגיע ספציפית אליהם. ואני חושבת שזו, עשיתי את כל המהלך השיווקי הזה, כדי להוציא את המתנה הזאת, להעביר הלאה את המתנה הזאת, כדי שאנשים יחלימו.
את הייעוד שלך.
כן.
מה, את יכולה להגיד לנו רגע, בואי נלך רגע לביזנס וויז, אוקיי? לצד העסקי, דווקא שלך כמטפלת, את יכולה לזהות מה שם בתוכנית השיווקית גרם לך לפרוץ תקרת הזכוכית ולהשיג את מה שאת רוצה?
כן.
מה?
אני חושבת שזה שילוב. קודם כל, זה מסגרת מאוד מקצועית, והייתי צריכה את המסגרת. ומקום מאוד מקצועי, אבל אני חושבת שמה שאני שילבתי זה השינוי המנטלי. שבעצם כשנגיד, העליתי מדריך, וזה פעם ראשונה שהעליתי קמפיין, העליתי מדריך, אפס הורדות.
מה זאת אומרת העלית מדריך?
כאילו לקמפיין שיווקי כזה.
מדריך כתוב?
מדריך חינמי, כן, כתוב.
אוקיי.
ואפס הורדות, אפס הורדות, ואז אני אומרת, טוב, יש פה השתקפות שלי. כאילו, המדריך מעולה, הקמפיין מעולה, תקוע. אז מצאתי שאני מרגישה, כאילו נפלתי לתוך מקום של אני מרגישה סוג של אפס. באותו רגע היה איזשהו שבר של לשבור איזושהי תבנית של הקטנה בתוכי. ואז המדריך התחיל לפרוץ. זאת אומרת שזה מה שאני גם מלמדת, שהכל, כל המציאות החיצונית היא בעצם השתקפות של הפנימיות שלנו. וכל פעם שהיה לי קושי בתוכנית השיווקית, נכנסתי פנימה ופרצתי את החלק המנטלי.
זאת אומרת, ניסית לבדוק מה זה משקף אצלך?
כן, תמיד.
ומה את משקפת חזרה לעסק?
כן, זאת אומרת, היה ברור לי שמקום ש... וזה היה עם גם בכי ושבר, כי זה היה לי קשה. היו פעמים שכמעט רציתי לנטוש.
וואו.
כי אני חושבת שהדבר שהכי קשה לבעלי עסקים זה השיווק. זה מצריך, באמת, אני חושבת שמנטלית זה מצריך תהליך התפתחות פנימי מאוד מועט. אתה צריך להתמודד מול זה שיגידו לך לא, ומול זה שאתה צריך חוסן, ואתה עכשיו הולך לדברים ש... אוקיי, אני מעלה עכשיו וובינר, אני לא יודעת כמה אנשים ייכנסו, איך יגיבו, מה יקרה שם. צריך חוסן מאוד גדול, ובניתי את החוסן הזה. כי כל הזמן ראיתי את השליחות, אמרתי, את לא הסיפור פה. הוצאתי את עצמי מהמשוואה, ואמרתי, המתמודדי סרטן, אחר כך מאוד מודים לי, שעשיתי את המהלך הזה,
כי הגעת אליהם בזכות.
כי הגעתי אליהם. כן, והם אומרים לי, תודה לאל שזה כך היה.
איזה יופי.
כן. אז אני לא הסיפור פה.
מה?
אני גם לא מצילה אף אחד, זה תמיד אני אומרת להם. והם אומרים לי, וואי, תודה רבה, ועל תהליכים. אני לא מצילה אף אחד.
מה
אני חושבת? יש לי את הכלים, יש לי כלים מדויקים, גם כלים נשמתיים, שאני יכולה לעזור לבן אדם להגיע לעומקי הנשמה שלו, ולריפוי עמוק. אבל אני לא יכולה להציל אף אחד. בן אדם מציל את עצמו.
את הכלי?
כן.
מה הכלים המיוחדים שאת משתמשת בהם?
ספציפית למתמודדי סרטן. אוקיי. אז קודם כל, כמו שאמרתי קודם, אנחנו עושים איזושהי, קודם כל אני מורידה, אמרתי, את הדרמה מהמחלה. אני עוזרת, השינוי התפיסתי, כאילו עושים איזשהו שינוי תפיסתי, שדרכו אחר כך אני יכולה להעמיק איתם לעבודה רגשית. אז זה הקונספט. קודם כל להבין שכל העולם הזה הוא בעצם תודעה. וגם המחלה היא השלכה של התודעה שלך. ולכן הריפוי הוא הרבה מתוך המקום הפנימי שלנו. ואני אגיד ש-99% מהאנשים שמגיעים אליי מקבלים את מלוא הטיפול הקונבנציונלי, וזה בסדר גמור מבחינתי.
כן, זה לא... צריך לעשות גם וגם, כמובן.
נכון, הם באים כבר שהם תחת תוכנית טיפול סדורה, וכמו שצריך.
גם זה כימותרפיה והקרנות, כן. או ניתוחים.
הכל.
לא לדלג על זה, אנחנו לא ממליצות את זה.
כן, זאת, אני חושבת, את יודעת, הרבה, אני יודעת שגם הרפואה הטבעית קצת לא תמיד תומכת ב,
נכון.
בטיפולים, אבל מצד בסוכן. שני, אני רואה שהטיפולים, נכון, בואי, הם עוגן. אנשים צריכים את העוגן הזה עדיין. לא כל אחד, אני, אם שואלים אותי לקחת טיפול, לא לקחת טיפול, אני אומרת, אם יש לך מספיק ביטחון, אני לא ממליצה, כן או לא לקחת טיפול, בן אדם מחליט, אבל אם יש לך מספיק ביטחון, אם אין לך, אם אתה תהיה בחרדה עכשיו, כי אתה לא לוקח טיפול כימי, אז מה עשינו בזה? זה יחליש אותך. זה מאוד
או
תלוי.
או הפוך, כן.
או הפוך. אז אני אומרת, רוב האנשים לוקחים את הטיפולים. באמת, רוב מתמודדי הסרטן לוקחים 100% מהטיפול הקונבנציונלי. היום תוכניות תזונה גם רצות חבל הזמן, דיקור סיני, כן, עושים. ואז אני אומרת, אתה חייב גם טיפול רגשי...
מנטלי.
מנטלי, תודעתי בנוסף.
כן.
לא יכול להיות שבן אדם יחלים מסרטן, והוא לא חקר מה הסיפור של הסרטן.
וואו.
לא יכול להיות שאתה לא תחשוף את התת מודע כחלק מתהליך ההחלמה שלך.
חזק מאוד. ומה את אומרת לאנשים כמוני, שהם מתמודדים עם המחלה לכל החיים? אמרת בהתחלה, בתחילת הפרק, אמרת, אני לא מאמינה במילה לכל החיים.
נכון. עכשיו, תראי, כליות...
כרוני, אמרת שאת לא מאמינה במילה כרוני.
אני לא מאמינה במילה כרוני, כי נגיד גם, בואי נדבר רגע, תכף אני אגיד לך מה, אם תרצי, אני אגיד לך מה אני חושבת לגבייך, אבל נגיד סוכרת או סרטן שנהיה כרוני, זה מחלות שניתן לאזן אותן מהמם. שוב, מתוך תפיסה שהגוף יודע לרפא את עצמו. אוקיי?
מה זה לאזן? אי אפשר לרפא סוכרת נעורים, למשל.
אבל אתה
יכול... אבל כן אפשר לחיות מאוד טוב עם זה.
אתה יכול לחיות טוב עם זה.
אם עושים את העבודה.
נכון, ואז פתאום... ואז אפשר, כן, ואז אפשר לראות שפתאום אפשר לרדת במינונים של האינסולין. זאת אומרת, אתה מאזן, הגוף מתאזן יותר גם בכוחות עצמו.
כן.
עכשיו, אני חושבת שאת כן דוגמה לזה שאני מסתכלת עלייך, ויש מטופלי דיאליזה שהם נראים אחרת, קצת יותר, את יודעת, בתוך חולי, ואני מסתכלת עלייך, ויש לך הלך רוח של בן אדם בריא, וזה ניכר, וזה השפעה על הגוף. אז נכון שיש את הדיאליזה, אבל את לא חיה אותה, את לא חיה את החולי, את לא חיה את זה כחולי. וזה הכוח התודעתי שלך. כך אני תופסת את זה.
כן, תודה אימא. חייבת להקדת את הקרדיט לאימא שלי, כן?
אם היינו, היה לנו עוד כמה שעות לחקור, הייתי בודקת איתך גם אחיזה. כאילו, איזה רווח לא מודע יש לי שם, בלהיות מטופלת דיאליזה.
כולם אומרים שאני מדהימה.
כאילו זה...
אני בטוחה שאם לא הייתי בדיאליזה, חצי מהכמות שאנשים שאומרים שאני מדהימה, היו יורדים.
אני לא חושבת.
אני זוכרת עצמי לפני הדיאליזה, כשהייתה לי את המחלת כליות כילדה, אבל אף אחד לא ידע, אז היו מקנים בי ומקנות בי ומקניטים אותי ועושים עליי חרמות, כי הייתי נורא יפה ונורא חתיכה ונורא כזה, את יודעת, חיונית ואנרגטית, ונורא התעללו בי, עברתי התעללויות אינסופיות. ביום שהתחלתי דיאליזה, הכל התהפך. פתאום בנות, איזה מדהימה, איזה גיבורה, איזה זה.
אוקיי,
יש משהו במוח של בן האדם, שאז הם אומרים לעצמם כאילו, אז היא לא רק יפה ומוכשרת, היא גם חולה, אוי, אז היא מתוקה, אז באמת.
אבל אצלך זה
הופך... זה דפוק, זה fucked up.
אבל אצלך בתודעה...
שתדעו לכם, כן.
אצלך בתודעה זה הופך לרווח לא מודע.
אני...
את מבינה?
יכול להיות...
זה עושה אותך ייחודית, אז את רוצה לשמר את הייחודית. זה עושה אותך גיבורה, את רוצה לחזק את הגיבורה. את החזקה בזכות ההתמודדות של ה-35 שנה האחרונות. עכשיו, למה לשחרר את הרווח?
ונגיד שאני משחררת את הרווח, רוצה להגיד לי שהכליות לא יחזרו לעבוד. זה חד משמעי. לא יחזרו לעבוד. לא היה מעולם, אין.
לא היה כזה אירוע.
אין.
אבל את יודעת מה, אז במה כן זה היה תורם לך? לשחרר את האחיזה הלא מודעת
כן.
בדיאליזה.
היום נגיד, יכול להיות שהאחיזה הזו הלא מודעת שאיך אוהבים אותי, בזכות זה,
כן.
שירתה אותי שנים. היום לא, אני לא סובלת את זה. שאומרים לי אני מעריצה אותך, אני מקבלת חלחלה בגוף, אמיתי. מקבלת ממש תופעה בגוף של לא, אני לא רוצה את זה.
כן.
כאילו אני כבר, בא לי להקיא את זה, את הרווח הזה, הוא כבר לא רווח בשבילי.
מעולה.
הוא מעציב אותי. אז מה עושים?
קודם כל, אני לא יודעת, אנחנו הולכים אל הלא נודע, אבל כן. את יודעת שבהשתדלות שלך, את שווה לך לעשות רשימה של כל הרווחים שהיו עד כה, ומה שאת קצת עדיין מחזיקה היום.
שוב, זו הסיבה, דרך אגב, שהפסקתי עם הקריירה שלי במחוברת. זאת אומרת, הפסקתי לעשות הצגות על סיפור חיי, הפסקתי את הקריירה של סיפור חיי. עברתי לארח אנשים עם הסיפורים שלהם. זאת אומרת, הורדתי את זה מהבמה.
כי בעצם לא רצית לתת לזה במה.
כן.
מעניין.
כן.
אני הייתי חוקרת, אני חושבת שיש מקום לחקור את התת מודע, לשחרר, ולהמשיך לחיות עוד 30 שנה טובות כאלה, כי אני חושבת שאת באמת התודעה שלך במקום מעולה. זאת אומרת, גם ביחס להתמודדות שלך, שאת בן אדם, זה לא, אתה יודע, החולי לא ניכר. וזה תודעה.
טוב, אני גם שחקנית, אל תשכחי.
בסדר, ברור שיש. שחקנית
טובה.
ברור שיש התמודדות, אבל יש לך משהו מאוד נחוש ומתמיד. את יודעת שאני אומרת לאנשים, אחד הדברים שאני רואה אצל אנשים שמחלימים, זה שיש להם נחישות הם נחושים ברמה כזאת שהם אומרים, הרופא יכול להגיד להם, טוב, אין כל כך ריפוי, כן. ואומר, מה זאת אומרת אין ריפוי?
בסדר, בסדר,
מה זאת אומרת אין ריפוי? אני מאלה שיחלימו, ואת יודעת שזה האנשים שיחלימו.
זה לא... בדיוק מה שאני אמרתי לרופאים.
יופי, כן. וזה מה שמוביל.
כן, עד היום.
את מבינה שזה כן. מה שמשפיע על הגוף? אז בואי נגיד שיש עדיין דיאליזה ברקע, את יודעת, פתאום אני אגיד לך איך זה יכול להיות.
כן.
זה יכול להיות ככה שאם את משנה את המיינדסט לתודעה יותר בריאה, אז פתאום יגידו, וואי, יש אופציה להשתלת כליה. ופתאום המציאות תתהווה וההשתלה הזאת תצליח. זאת אומרת, תני לבריאה להוביל, את יודעת, בדרכה. אנחנו לא יודעים את האיך.
אבל במקרה שלי זה גם יוצא דופן, כי עברתי 3 השתלות, ואף אחת לא הצליחה מסיבה נדירה, ואני לא יכולה לעבור עוד השתלות.
אוקיי. Okay.
אבל את יודעת, כמו שאת אומרת, אולי יהיו סיכויים של משהו ביוני, אני לא יודעת. בכל מקרה, אני, תבינו, גם אתם מאזינים אהובים שלי, כשאתם מאזינים עכשיו לאורית צין ולי, אני לא מתכוונת לעשות פה סשן פרטי, רק בשביל שתשמעו ותשימו רגל על רגל בסבבה שלכם בסלון. אני רוצה שאתם תיקחו את זה לסיפור שלכם, כי כל אחד מתמודד עם משהו, אוקיי? אז כל מה שאנחנו מדברות, גם אם אנחנו לוקחים אותי כדוגמה, קחו את זה אליכם.
נכון.
ותכתבו לי. כן.
אני אגיד עוד משהו שאני אומרת לכל מי שמגיע אליי. להוריד את הסימני שאלה ולשים סימני קריאה. על מה? על אני אחלים. אני לא יודע איך זה יקרה. אני לא יודע מתי. אין לי מושג. אבל אני יודעת שהמטרה שלי היא החלמה. ואנשים שאומרים, זה אתגר בשבילי, אנשים שאומרים להם, אף פעם לא תחלימו לגמרי. זה יהיה כרוני. אני אומרת, למה? תכניסו למיינדסט שלכם, יש אפשרות טובה להחלמה מלאה. אני לא אוחזת בתוצאה, אבל אני רוצה להכניס את האופציה הזאת לתודעה שלי, שיש אפשרות להחלמה ומלאה. כי יש כל כך הרבה תפיסות שככה...
בסרטן את מתכוונת.
בסרטן.
אוקיי.
שאומרים אין ריפוי. אין ריפוי ואנשים נרפאים. אני רואה יום יום אנשים שנרפאים ממצבים שהרפואה בכלל לא חשבה שהם יחלימו.
כשאני חושבת ואת אומרת מחלה, החלמה, החלמה, מחלה, זה אותן אותיות.
נכון. נכון.
עברית היא שפה חכמה.
לגמרי. וגם הלחמה. וגם חמלה.
נכון.
כן. תראי, אני חושבת שהסרטן הוא שער. כאילו הוא מעביר אותנו באיזשהו שער, והוא לא הסיפור פה הסרטן, זה המסר שלי. המסר הוא שהסרטן בא לעורר את אותו בן אדם לתיקון וריפוי עמוקים. ושם הדגש, לא להיכנס לדרמה של הסרטן. תורידו את הדרמה. עכשיו גם אני אומרת, לא בחרתם בזה, המחלה הגיעה, עכשיו היא כאן. באיזה גישה תנקטו? בגישה של ייאוש, תיכנסו למיטה, תרימו את הסדין על הראש, את הצמיחה על הראש ותגידו, זהו, נגמרו לי החיים? או בגישה שאומרת, טוב, זה כבר כאן. ואם זה כבר כאן, אני אמצא את הדרך להתמודד. ואותם אנשים שהולכים בנחישות ועושים גם את זה, גם את זה, גם את זה, גם את זה, גם את זה.
מה זה גם את זה? למה את מתכוונת? כל שיטות הטיפול את מתכוונת?
הם הולכים לכולם, בוחנים מה שטוב להם, משאירים מה שלא. כאילו ברור שאני אחלים, רק איך אני עושה את זה? מוטיבציה פנימית. התמדה ונחישות, זה אנשים שמחלימים. גם מסרטנים מפושטים, אני מדגישה.
מה זה סרטן מפושט? סליחה על הבורות.
סרטן מפושט זה סרטן עם גרורות.
אה, וואה. אז את יכולה לספר לנו על סיפור הצלחה אחד, מרגש, בובום, ש... 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 שעברת איתו כאילו בקליניקה שלך?
אז שוב, אני אומרת שאני, זה לא, לא, לא מגדירה זה כסיפורי הצלחה שלי, כי זה לא הצלחה
לא
שלי.
לא שלך, שלהם.
זה הצלחה שלהם.
זה עבודה איתך.
אני תוהה ככה, את יודעת, כי זה בכל זאת חשיפה של, אני לא, לא אומרת שמות, אבל בכל זאת חשיפה של סיפורים, אבל כן יש, יש אדם שהוא כבר, הוא אדם יקר ש, שהיה אצלי בתהליך, דווקא אני הולכת על אדם שכבר החלים.
אוקיי.
אבל הוא אמר, אני חייתי אורח חיים בריא לחלוטין. תקשיבי, פירות ירקות, עשה, לא ישן, פעילות גופנית, חי חיים בריאים, ויום בהיר אחד הוא מגלה שכל הגוף סרטן ריאה מפושט.
אומייגאד.
עכשיו, הוא מהאנשים המאוד נחושים, ומאוד נחושים ומטרתיים, והוא החלים עם איזשהו טיפול מחקרי. אבל הוא בא אליי ואמר לי, תקשיבי, אורית, אני לא יודע, אני רוצה להבין את הסיפור.
למה זה קרה?
למה? אני הייתי הכי, כאילו באורח חיים הכי...
אחרי שהוא החלים הוא בא אליי?
כן. אני הייתי באורח חיים הכי בריא שיש. מה קרה פה? אני רוצה להבין. ואז הגענו לזה שהוא חי בנוקשות מאוד מאוד, נוקשות פנימית מאוד גדולה בתוכו. ואז גם כשאתה אוכל חסה ואתה בנוקשות, החסה נהיית רעילה. החסה לא תתרום למי ש... אני אומרת את זה גם לתמודדי סרטן, אתם הולכים לפעמים לתזונה מאוד קפדנית, אבל אם אתה נוקשה עם עצמך, זה לא יקדם... התזונה לא תעשה את ההבדל.
זאת אומרת, מה, את מתכוונת, זה לא יתאמה טוב בגוף? לא, לא,
לא, לא
תעשה
התזונה,
את העבודה?
רק
כמו
תזונה,
שצריך?
זה לא מספיק. כן. במיוחד אם אתה לוקח תזונה, אני ראיתי הרבה שהיו מאוד נוקשים עם התזונה, ואז לא, החלמה לא התקדמה. זה לא מה שעשה את ההבדל, ולראיה גם אורח חיים בריא שנוצרת מחלה. זה אומר שהשורש הוא רגשי, השורש הוא תודעתי, רוחני, אנחנו צריכים לעבור פה איזשהו שיעור בנפש, בסדר? אנחנו צריכים להבין יותר לעומק את הסיפור האישי שלנו אל מול הסרטן. ושם זה היה מאוד יפה, זה היה השלמה של סיפור ההחלמה שלו, שהוא אומר לי, וואי, אני מרגיש עכשיו טוב.
מה מצאתם?
את המקום שהוא מאוד נוקשה בכל ההתנהלות של החיים שלו.
וואו.
ואז הוא הבין שזה השורש. וכשאתה מבין שזה השורש, וחקרנו, ולימדתי אותו לשחרר את הדאגות ואת החרדות, וכשאתה מבין לעומק את השורש, אתה גם לא חושש מהמחלה. כי אתה ריפאת, ואתה חי מתוך מקום של, ממקום פנימי, ולא מתוך מקום של, כן, של להיות מעל הדברים, אלא אתה חווה את החיים. אני מלמדת אנשים לחוות את החיים. הרבה, אנחנו הרבה בתוך איזשהו כלא מחשבתי, אנחנו כן. חיים...
מה זה הרבה? כולנו לדעתי.
נכון, נכון.
ממש.
וחלק משמעותי, שיודעת, מגיעים אליי הרבה אנשים שהיו אצל, ואני חס וחלילה לא מזלזלת באף סקטור, אבל היו אצל פסיכולוגים, פסיכיאטרים, NLP-סטים, אם לא עושים, אם לא יודעים איך תודעתית לצאת מתוך הכלא המחשבתי, אתה יכול לרוץ בתהליכים שנים בלי שנגעת ברגש. אוקיי? ולכן אני, זה מבחינתי דלת ברזל, כל בן אדם שמגיע לה יודע שזה דלת הברזל. ללמוד לצאת מהכלא המחשבתי.
זאת אומרת, אגב, הפן המחשבתי זה הרבה גם NLP, לא?
לא.
מה המוח חושב, מה המוח שומע?
נכון.
מתוך המחשבות והאמונות שלנו.
את יודעת?
אז מה ההבדל אצלך?
אז אני הולכת, אני מלמדת תודעה. תודעה זה שאם קמת בבוקר עכשיו עצבנית, בסדר? לא בתוך, זה לא, אני תמיד אומרת, אין בעיה לעשות מדיטציות, אבל אתה באזור סטרילי, אתה נכנס בתוך מקום, כן, חדר עם מוזיקה נעימה, שם אין בעיה, תיכנס למצב מדיטטיבי. בוא נראה שאתה קם בבוקר עצבני, אוקיי?
כן.
ואז אתה צריך ללמוד איך לרפא ולטפל בזה כשאתה קם בבוקר עצבני. וזה מה שעושים בעבודה תודעתית.
זה על ההתבונה, להתבונן.
זה על החיים
וזה...
עצמם. את מבינה? ועל המקום שנגיד מתמודד סרטן, יומיים לפני הפט-סיטי, נכנסים לחרדות.
בטח.
הוא צריך ללמוד איך לעבוד עם זה, לשחרר את התסריטים המפחידים. אוקיי? אז אני מלמדת אנשים לחיות אחרת, ומתוך זה שאתה חי אחרת, המציאות משתקפת אחרת. והתהליך החלמה הוא הריפוי הפנימי שלנו בעצם.
מדהים. מה שאני אוהבת זה שאת משלבת את התודעה עם הרגש.
כן, כן.
אוקיי, זה...
מגיעים אליי.
זה האקס פקטור שלך לדעתך?
כן, כי אני הבנתי אחרי שנים של טיפולים רגשיים שאני עשיתי, הבנתי שאם אתה לא עושה שינוי תפיסתי גם, אז אני יכולה רגע לנשום ולעשות מיינדפולנס ולשחרר רגש. אבל דקה אחרי שאתה בסשן...
המחשבות יחזרו.
בדיוק.
התודעה תקלקל.
בדיוק. אוקיי, אז לכן, עבודה תודעתית, אתה מבין שכל העולם הזה הוא סוג של... אין מציאות בעצם. המציאות היא השתקפות של הפנימיות שלי.
כן.
ואז אני מלמדת כלים פנימיים בלבד. אני לא עוסקת בבחוץ בכלל. איך אני מתמודדת עם החיים האלה?
יכול להיות, את מסכימה איתי שיש אנשים שגם נורא יודעים, מכירים את הכלים שאת מלמדת, אבל וואלה, עדיין לא מצליחים.
כן. אני לא הייתי אומרת לא מצליחים, הם עדיין בדרך. תראי, עוד פעם, אני חושבת שאין פה חוקיות, אין פה מבניות, אין פה... כן, אני בן אדם שאני מאוד אוהבת, אני מורידה את העבודה הרוחנית למקום מאוד פרקטי. אני לא, הדברים לא באוויר.
כן, לא רוחניקית.
ועם זאת, אני אומרת להם תמיד, לא משנה, אני אוהבת לראות בדיקות הדמיה, כי אני רוצה לראות שהבן אדם באמת בתהליך החלמה, אני רוצה לראות תכלס.
שזה עוד אקס פקטור שלך, כי את גם אחות, את אשת רפואה.
כן, ואני רוצה לדעת שהבדיקות דם מתאזנות, אני רוצה לדעת שה... פציתי מראה איזשהו תהליך, אבל אני תמיד אומרת להם, אני לא מתרגשת מתשובות הדמיה, כי כל תשובת הדמיה, ממנה אנחנו ממשיכים לדייק. אם זה עדיין לא תקין, תמשיכו לדייק, עבודה פנימית.
בודקים למה?
כן.
מה קורה?
כן, הגוף עדיין מאותת לנו שצריך פה שינוי והעמקה, ואולי טיפול אחר גם פיזי. שילובים.
אנחנו לקראת סיום, ואני רוצה לשאול מה המסר העיקרי שאת רוצה להעביר ללקוחות הפוטנציאליים שלך, למטופלים שלך.
כן. אוהו, יש הרבה מסרים, אבל בעצם אני חושבת שכמו שאמרתי במהלך הפודקאסט, תהליך החלמה מסרטן הוא לא רק פיזי. תהליך ההחלמה מסרטן, אם רוצים לעשות אותו כמו שצריך, ובאמת לשחרר את העננה של הסרטן לגמרי, ולא רק מהגוף, אלא גם בתודעה, צריך לעשות איזשהו תהליך, אם זה תהליך עומק, תהליך רגשי, כן, להיכנס לחקור את התת מודע, להבין את הקונפליקטים, להבין בעצם את הרגשות המודחקים, להבין השפעות רב דוריות, שזה בכלל מהמם לראות כמה זה משפיע על הבריאות שלנו.
ואפשר לנטרל את זה?
בוודאי.
בהשפעות רב דוריות?
כן, עצם החשיפה שדרך אגב, כשאתה חושף משהו מהתת מודע, 70% כבר פתרת. למה? כי חשפת את זה. כי כל עוד זה בתת מודע...
העלית אותו מן האוב.
כן, כי כל עוד זה בתת מודע, זה מנהל אותך שם מאחורי הקלעים.
כן.
וברגע שאני חושפת את זה, זה כבר לא מנהל אותי מאחורי הקלעים. גם רווחים ממחלה הם איפשהו סמויים מן העין, ואז אנשים מבינים שיש להם את הרווח, ובצורה מודעת משחררים אותו. למשל, הייתה מישהי שליוויתי אותה עם מחלת קרון, מדהימה, מספיק עלה להבין איזה רווח יש לה ממחלת הקרון, והיא תוך חודש או חודשיים החלימה לחלוטין.
מדהים.
מהקרון. מעצם השחרור של הרווחים, שוב, עשינו גם עבודת עומק רגשית, אבל
כן.
זה היה בשבילה כל כך מכונן. הקרון עושה אותי חזקה. ובעצם, אני לא צריכה את החוזק, אני לא צריכה חוזק...
את הקרון בשביל להיות חזקה.
בדיוק, אני לא צריכה דרך המחלה להיות חזקה, אני חזקה, אני עוצמתית, לא צריכה את הרווח של החולי.
מדהים.
ואז תקשיבי, זה מיד משפיע על הגוף. זה פשוט מדהים לראות את ה... נגיד משהו אחרון, שתודעה זה תהליך מהיר. זה לא שנים. זה עניין של...
זה לא חפירות של העבר, כמו אצל פסיכולוגים. שנים.
זה לא שנים. זה עבודה של חודשיים, שלושה, ארבעה, לבנות בסיס טוב, וזה מהיר. פתאום תנועה בתודעה, אופ, אתה במקום אחר. אתה, כל המציאות, אופ, פתאום משתנה לך מול העיניים. מדהים. מרתק.
איפה את מקבלת? בקליניקה פיזית או את גם מטפלת בזום?
כן, כן. את רוב האנשים אני מקבלת בזום, כי יש לי מכל הארץ. אז התהליכים בזום עובדים מעולה. גם סדנאות יש לי וגם באופן פרטני. ויש לי קליניקה במעלה אדומים ליד ירושלים, שמי שגר באזור, אז מגיע עד אליי.
איך אפשר ליצור איתך קשר למי שרוצה?
אז פשוט כותבים אורית צין בגוגל, יש שם את האתר שלי עם כל הפרטים, ו... אפשר למצוא אותי בקלות.
מהמם.
כן, בפייסבוק.
אז קודם כל, לקראת סיום, אני רוצה כעת להכתיר אותך גם לרוקנרוליסטית של העסקים. ברוכה הבאה לליגה שלנו. ובתו אחת שכזאת. שלוש שאלות ענייניות ותשובות קצרות בבקשה. מה החלום העסקי שאת מריירת עליו ועדיין לא מימשת?
אני רוצה להיכנס לבתי חולים ולהכשיר צוותים רפואיים וללמד אותם תודעה. כדי שכשמגיע מטופל אונקולוגי לבית החולים, אז אותה אחות או אותו רופא יוכלו לעבוד איתם כבר מתודעה גבוהה. זה החלום הבא שלי.
איזה יופי, כבר מההתחלה.
מההתחלה, זאת אומרת שכל המיינדסט בעצם משתנה.
לשלב את זה, כמו שכבר הוסיפו בבתי חולים את הרפואה,
נכון.
את הרפואה המשלימה, אז להוסיף נכון. גם את הרפואה
לזה
התודעתית.
אני עובדת על תוכנית הכשרה כזאת, אולי לאחיות אונקולוגיות, אני ממש בסיור מוחות על זה.
אוי, אולי תעשי כאלה גם בדיאליזות, כל כך מזניחים אותנו, באמת.
אוקיי.
אין במחלקות דיאליזה, תדעי, שם את האופי, אין שום תמיכה, לא תודעתית, לא מנטלית, לא רגשית.
שווה לחשוב על זה.
חוץ מזה שהצוותים מקסימים, אבל אין שם משהו פונקציונלי ממש, שבא כמו אנשים כמוך.
כן.
אז אני מזמינה אותך. מה הטיפ שלך, איך להתנהל בימי המלחמה? שעושה כל כך הרבה צרות ודאגות ומחלות, אני בטוחה. אני באופן אישי, בימים הראשונים אני קטי והרגשתי, הייתי חולה לגמרי. עדיין אני צריכה לאזן את עצמי, אני בטוחה שהרבה אנשים...
אני, כן, מודדים. יש לי משהו.
כן.
שאני, ככה אני עברתי את המלחמה. לא נשאבתי.
זה עדיין, מלחמה עדיין.
נכון, אבל גם בשיאה, באמת, בימים הראשונים, אף אחד לא תפקד, גם אני יצאתי מתפקוד, אבל אחרי זה... דרך אגב, אני המשכתי לעבוד כרגיל, כאילו, לא בימים הראשונים.
תגידי, מה, את עשויה מברזל? איך את מצליחה עם כל כך הרבה סיפורים קשים להתמודד?
כי אני יודעת שאני צריכה להיות שם. יש אנשים שנמצאים במצב מדהים. שהם צריכים אותי כרגע, ויש לי את היכולת.
זה לא מחליש אותך לפעמים?
לא.
אף פעם לא?
אולי כשאני מאמיסה על עצמי יותר מדי, כאילו שעות, לא התוכן. לא, זה לא מעייף אותי. אני יכולה לשבת מבוקר עד ערב, להקשיב, לדבר, לתת ערך, זה מחיה אותי.
איזה יופי.
מבינה? אז במה שאני, במהלך המלחמה, זה לא ליפול לתוך התסריטים המפחידים, ולהתחיל, את יודעת, להיכנס, לא לוויכוחים פוליטיים, ולא לתסריטים מפחידים ודאגות, מה יהיה איתנו, העולם יקרוס, אבל כן לבכות, וכן לשחרר את הכאב, על כל עם ישראל, והכאב האישי שלי, הייתה לי זעקת הלב, היה לי לב שבור, ובכיתי וניקיתי את הכאב שצף בי, אבל לא נשאבתי תוך המקום ההישרדותי. ככה אני התמודדתי. וזה גם מה שלימדתי. עשיתי ממש הדרכות גם לאנשים שאני מלווה, איך אתה עובר את המלחמה הזאת, כי אתה בעצם בזירה כפולה. הסרטן לא עוצר, כאילו, נכון. כמו שכולם עצרו.
בדיוק.
אז, אבל זו אותה התמודדות. כמו שאתם מתמודדים עם הסרטן, כך גם עם המלחמה, מבחינת העבודה הרגשית. בעצם כל טלטלה, גשמית, אנחנו נכנסים פנימה וכך אנחנו מתמודדים. זאת אומרת, זה פשוט ככה, לראות שהכל זה תודעה.
אוקיי. מה תגידי לאלוהים בשנייה הראשונה שתגיעי לשער שם למעלה?
תודה על מסע מופלא, תודה שאפשרת לי להיות במסע המופלא הזה כאן. אני מרגישה שזה מסע מופלא. חיים כאן.
כן?
כן. ואת יודעת, אני חושבת שזה לגמרי גם קשור... אני אוהבת את החיים, אני בוחרת בחיים, זה מה שאני מלמדת אנשים, אבל זה קשור גם להגשמה. למקום שאני כל כולי, לא ויתרתי, להישאר במקומות עבודה שכבר לא התאימו לי, אני פשוט לא ויתרתי, והלכתי עד הסוף עם השליחות שלי, ואני גם ממשיכה איתה עם המטרות הבאות שלי.
זאת אומרת שהלא לוותר הזה הוא חלק ממסע החלמה.
כן. כן, מי שמגשים את עצמו, סביר להניח שהוא לא יכולה.
לצאת מהמקום המייסר... ולהגשים את עצמכם.
כן, אנשים בכלל לא מודעים, שדעת כמה אנשים לא מודעים לרצונות שלהם.
תראי, קראתי לפרק הזה, איך לא לוותר גם בחולי, ולהמשיך בייעוד שלכם, עם אורי צין. אז כן, זה טיפ מעולה. אני רוצה להודות לך, אורית.
תודה רבה, עבר לי ממש מהר וכיף, ובשמחה.
תודה לך, אז... ככה אנחנו, אנחנו מגיעים לסוף הפרק הזה, כן? שהיה כולו על אומץ, תקווה, אנושיות. אורית נתנה לנו הצצה לעולמה המיוחד, כן? אני מדגישה, המיוחד, זה לא מובן מאליו, שהיא עובדת ללא לאות כדי לתת כוח לאנשים שנלחמים בקרבות הכי קשים של חייהם. חולי סרטן, מחלימים, ואנשים עם מחלות כרוניות, ואני תמיד אוהבת לקחת את זה גם כמטאפורה לעוד התמודדויות אחרות. אז מה אני אגיד לכם, מתוך הסיפורים והתובנות שאורית את שיתפת כאן, אני נשארתי עם הבנה עמוקה יותר על חשיבות התמיכה, החקירה, החוזק הפנימי, ההשראה, התקווה, ואולי אפילו דרך חדשה לראות את החיים. אז נכון?
נכון.
רוצה להוסיף עוד משהו בסיום?
לא, את סיכמת את זה מעולה.
תודה. אז תודה שהייתם איתנו ברוקנרול של העסקים. אנחנו ניפגש בפרק הבא עם עוד סיפורים של עמידה בפני אתגרים. הרוקס והרולס. מרוב שהייתי מאופנטת איתך, שכחתי להגיד רוקס, אבל וואו, על כמה רוקס את דיברת כאן, ואיך אנחנו יכולים להתגלגל עם כל הסלעים הקשים הללו. אז איך אמרתי, אנחנו בפרק הבא ניפגש עם עוד סיפורים של עמידה בפני אתגרים והצלחה אישית ומקצועית. אני באופן אישי קיבלתי המון ממך אורית.
תודה.
אתם מוזמנים לכתוב, או אם אתם מתעצלים, אז פשוט קחו את זה לחיים שלכם, וכמובן לפנות לאורית לכל שאלה, תגובה, מענה והצלחה. יאללה, אנחנו היינו הרוקנרול של העסקים, סיפורי השראה מרתקים וניתוחים מעניינים. סגיר, וניפגש בפרק הבא. ביי.
הרוקנרול של העסקים, פודקאסט מפוצץ הצלחה, סיפורי עסקים וניתוחים מרתקים. בהגשת פז מוסקוביץ', מאסטר קואוץ' ומנכ"לית סופרקאסט. בונים פודקאסטים מנצחים לעסקים.